ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. היום אני מתארח באחת הערים שאני יותר אוהב, כן?
תופתי, טוב לשמוע.
יותר אוהב. ואני משתדל להגיע לפה יחסית לא מעט, הנה עכשיו את מגלה. ואפילו כאן עזרתי לקנות לחבר, לקנות כאן ברחוב הרצל בניין קטן.
נחמד.
הנה, גם לא סיפרתי לך את זה עכשיו שעשינו את ההיכרות.
מגלה הרבה הפתעות.
כן, תגלי עוד יותר. אנחנו בקושי מכירים, אנחנו מכירים סך הכל שעה. ואני מתארח אצל עורכת הדין רעות פלדר, ולא צריך להיות חכמים, שמי שרואה את הוידאו שלנו, ואני מזכיר לכולם שהוידאו, שהפודקאסט גם מצולם, אז אפשר לראות אותו גם ביוטיוב. אז כתוב אחרי בינינו כתוב השם של עורכת הדין על הקיר. והסיבה שהגעתי לעורכת הדין פלדר, הרי בסופו של דבר אני מכיר הרבה עורכי דין, שבשיחת טלפון שהייתה ההיכרות שלנו, הבנתי שהיא באה ממקום מיוחד, שיש לה אנרגיה מיוחדת, והיום שהגעתי לרחובות, הנה אני כבר אומר לך, אז הנה אני מחמיא לך, תוך כדי גיליתי שלא טעיתי. ואנחנו כבר יושבים שעה ומשהו ומדברים, והגיע הזמן שגם נקליט. אז תודה שהזמנת אותי לפה לרחובות, ותודה למנהלת המשרד שלך המקסימה ש... דאגה לנו לקפה ולעוגיות, ולצלמת שלא נספר את שמה. ואני אשמח ככה אם תספרי לכולם מי זאת עורכת הדין רעות פלדר, ואז נזרום לתוך הנושא שהיום אנחנו הולכים לדבר על התחדשות עירונית.
מהמם. קודם כל, צחי, כיף שבאת. תודה רבה שאתה מארח אותי בפודקאסט המעולה שלך.
תודה רבה.
ממש תענוג שיש בכלל את המקום הזה שנותן בעצם כל כך הרבה ידע בתחום הנדלן לאנשים, וזה פשוט מתנה וזכות גדולה עבורי שגם הגעת עד אליי. אז תודה.
תראה, המטרה שלנו זה, וזה לא אמרתי גם, זה להנגיש לעם את המידע, ואני מדבר רק עם אנשים שיודעים לדבר בגובה העיניים. וזה מה שמצא חן בעיניי גם בטלפון, אז הזכות היא הדדית.
תודה, תודה רבה. אז בעצם אני עורכת דין משנת 2006, עורכת דין ונוטריון, בעלת משרד ברחובות. עיקר העיסוק של המשרד זה עסקאות נדלן, על מגוון העסקאות, מכירה וקנייה של דירה, קומבינציה, פינוי-בינוי וכו'. וגם אנחנו עושים גם צוואות ויפוי כוח מתמשך כהשלמה בעצם לתחום.
חלק מהשירות.
נכון, חלק מהשירות, כי בעצם הבנו שנדלן זה בעצם הנכסים היקרים ביותר שיש לאדם במשפחה, ומאוד מאוד חשוב לדעת איך גם מעבירים את הנכסים לדור הבא, חוסכים במיסים בעניינים האלה, ומכאן זה בעצם ההתמחות של המשרד. אנחנו מלווים היום מספר פרויקטים של פינוי-בינוי, מייצגים גם דיירים וגם יזמים בפרויקטים אחרים, ונראה שהתחום של ההתחדשות העירונית הוא תחום מאוד מאוד חם, ומאוד מאוד, שיכול להביא להרבה שינוי, והרבה סיוע להרבה משפחות, וצריך לתת פה את המידע מאוד פשוט. מידע חשוב שאותם בעלי דירות צריכים לדעת בעצם, לפני שהם ניגשים לפרויקט הזה, וחשבתי איפה אפשר לתת את המידע בצורה הכי טובה להכי הרבה אנשים. אז פניתי אליך.
כאן נפגשנו.
כן.
כן, אז יפה מאוד, ובאמת מקשיבים לנו הרבה מאוד אנשים. ואני חושב שמה שבעצם חשוב, והסיבה שכן היה חשוב לי לדבר על זה, ואני כבר נגעתי בתחומים האלה, גם עם יזמים, גם עם בן אדם שמלווה אנשים בתהליכים של ה... תהליכים של ההתחדשות העירונית, וגם עשיתי פודקאסט עם אדריכלית שמתעסקת בהתחדשות עירונית, ובאמת מה שחשוב שנעשה פה, שנסביר לאנשים את התהליכים, הרי זה דבר נורא מפחיד להתחדשות עירונית, וזה לא משנה אם זה תמ"א וזה פינוי-בינוי, זה משהו שאנחנו לוקחים את הנכס הכי יקר שלנו ולרובנו, לרוב העם, זה לא משקיעי נדלן, רוב העם זה אנשים, ודיברתי במהלך הפודקאסטים גם על האנשים המבוגרים שפתאום לוקחים והורסים להם את הבית, והם פתאום נשארים בלי כלום, והם צריכים להאמין שמישהו יבנה להם. והרעיון הוא שאנחנו רוצים שזה יהיה חוויה שזורמת, ואנחנו מתבלבלים, כמו שדרך אגב מתבלבלים גם שקונים דירה חדשה, ולא מבינים שצריכים לקחת עורך דין, ולמה יש עורך דין של הקונה, ולמה יש מוכר. אז בואי נחלק את הפודקאסט הזה לשניים. בואי נדבר קודם על התמה, על תמה 38, שיש לה את 1 ו-2, זאת אומרת, אם זה חיזוק מבנים, או אם זה הריסה ובנייה. ובואי ניקח את היוזמה, את הפרטית, בואי נלך על הכיוון שלא הגיעו אלינו מחתים, אנחנו רוצים לעשות לבד. בואי קחי את המאזינים ואת הצופים שלנו במסלול, איך אנחנו עושים את זה נכון, איך אנחנו הולכים לתהליך כזה, ואיפה העורך דין והתפקיד שלו.
אוקיי.
נתתי לך כזה, בלי שאני אפריע לך באמצע, למרות שאני לא מסוגל.
אני אשמח להפרעות. אז בעצם אנחנו מדברים על אנשים שגרים בבניין מסוים, ומחליטים בעצם ליזום פרויקט של תמ"א. הם רוצים מעלית, הם רוצים ממ"ד, רוצים אולי מרפסת, ובעצם הם ממשיכים, הם בעצם רוצים ליזום את זה. אז איך עושים את זה? למשל, אני אתן דוגמה, אני למשל מחליטה על יוזמה כזאת. אז בעצם אנחנו, מה שאנחנו עושים זה, מכנסים את האספה הכללית, את כל דיירי הבניין, ובעצם באים אליהם באיזשהו רעיון, שאנחנו יוצאים לפרויקט כזה. רוצים ליזום, עושים אספה כללית, ובעצם באותה אספה אנחנו בעצם בוחרים את ה...
כמה צריכים להשתתף באספה? איך זה נקבע?
בעיקרון, אנחנו צריכים רוב של דיירים כדי להוביל פרויקט כזה. לא חייבים כרגע רוב מיוחד בעניין הזה, בשלב הזה. בשלב הזה צריך בעצם רק להעביר את הרעיון.
מה זה רוב מיוחד? זה חשוב לי, בגלל שאנשים לא יודעים. אנשים גרים בבניין של 56 דיירים, תעת שיקונים כאלה, או גרים בבניין לעומת זה של 12 דיירים, ולא תמיד זה מוגדר עד הסוף בתקנון בית משותף. אז באמת חשוב להבין מתי החלטה קובעת.
אז תראה, אנחנו כרגע מדברים בשלב הראשוני. בשלב הראשון, שאנחנו רק בוחנים את ההיתכנות של הפרויקט ואת ההתחלה, צריך רוב. ברור אגב, שככל שיש לך באותה אספה הסכמה יותר גורפת ויותר גדולה, נגיד של 70%, ממש רוב, אז יהיה לך יותר קל בהמשך. Okay. אם אתה נמצא כאילו בהחלטה כזאת שבעצם זה רק אתה והשכן מעוניין ושאר הדיירים בעצם לא רוצים שתפריע להם בחיים, יהיה לך כנראה מאוד 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 קשה להביא אותם בסוף לחתימה. אנחנו מדברים על רצון להוביל את זה לחתימה בפועל, להסכם מוצלח ולצאת. חשוב גם לומר שאנחנו נמצאים עכשיו במין חלון הזדמנויות בעניין התמ"א, כי התמ"א במתכונתה היא, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, שהדיירים לא משלמים שום דבר מבחינת העלויות, היא עד אוקטובר 2023. כלומר, אם הממשלה החדשה תשנה משהו בעניין, זה יהיה טוב, אבל כרגע לפחות יש לנו חלון הזדמנויות לפעול די מהר, כדי בעצם להוביל את הבניין שלנו בעצם לחידוש
הרעיון. עד אוקטובר 23, מה צריך לקרות? האישור של התוכנית או ההגשה?
ההגשה.
ההגשה.
ההגשה של התוכנית. ואני אומרת, עכשיו יש לנו חלון הזדמנויות, בואו נחשוב מה אנחנו צריכים לעשות. הדבר הראשון, לכנס אספה כללית של הדיירים, לראות שיש עם מי לדבר, שהדיירים מעוניינים ולא חוששים מזה. זה קודם כל. ברגע שהחלטנו בעצם שאנחנו הולכים ויש החלטה עקרונית, חשוב אגב לגבות את זה בפרוטוקול, שביום, כמובן צריך להודיע לאספה כללית מראש, וגם לאנשים שלא גרים בבניין, הם יכולים להיות בזום, יכולים להיות בשיחות וידאו, לא חייבים כולם להיות נוכחים באותה פגישה, ואז בעצם אנחנו מציינים בפרוטוקול מי נכח ומה הוחלט. בהחלטה הזאת אנחנו נותנים סמכות לאותו שכן, נקרא לו יוסי, שבעצם הוביל את הרעיון הזה, שהוא בעצם הנציג שלנו. יוסי יתחבר לעוד שכן, והם יהיו הנציגות הראשונה שלנו לפרויקט הזה, והם התחילו בעצם, הדיירים נותנים להם סמכות, אחד, לבדוק מה הזכויות האפשריות בבניין שלנו, והדבר השני, הם גם יפנו למשרדי עורכי דין כדי בעצם לבחור את אותו עורך דין שילווה אותנו בפרויקט הזה. עכשיו תשאל אותי לאן הם הולכים בעירייה, אז אני אגיד לך כך. יש המון 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 רשויות מקומיות שמקדמות תמ"א, אכפת להם מתמ"א. יש מתחמים, שכונות שהקימו אפילו מנהלת מטעם הרשות המקומית. למשל בראשון לציון יש ברמת אליהו מנהלת מצוינת.
ראשון לציון בכלל, רק שתדעי, בהיסטוריה שלה, שהתחילה תמ"א והכל רץ, ראשון הייתה עיר שרצתה לדחוף את התושבים שלה תקופה מסוימת, אפילו לעודד אותם ליזמויות מקומיות. ואפילו הקימה מנהלת כזאת שעוזרת לאנשים לעשות לבד.
נכון.
והייתה מאוד, ואף אחד לא ידע מזה, בגלל שכולם היו בצל שכאילו רמת גן זה העיר המובילה, ואף אחד לא ידע שפה יש עירייה שנורא רוצה לעשות את הדבר הזה.
נכון.
וזה היה מאוד מאוד פעיל.
ראשון זה באמת דוגמה מצוינת לרשות שמקדמת וגם מובילה את האזרחים ליוזמות האלה, ומאוד נוח וקל יחסית לעשות שם פרויקטים מהסוג הזה, וגם כעורכי דין שאנחנו מבקשים מידע, מידע מאוד נגיש, מאוד קל לדעת מה אפשר לבנות וכו'. ואולי אפשר לצאת מפה בקריאה לרשויות אחרות, להנגיש יותר את המידע, שהמידע יהיה ברור, שהמידע יהיה מוסדר מה שנקרא, ולא משהו שצריך לחטט בשביל להגיע אליו.
אני מזכיר לך שאחד הדברים שמפריע ברשויות, בגלל זה גם זה לא רץ כל כך בקלות, כל התמ"א, זה בגלל הגילוי שהם גילו, ראשי הערים, שהם לא מוכנים, הם לא ערוכים לכל ההתחדשויות העירוניות האלה, בטח לא לתמאות, מבחינת תשתיות, מבחינת הכל, והם די, את רואה את, בכל עיר את רואה פתאום, אפילו ברמת גן.
נכון.
היה לנו פתאום נסיגה נוראית, שפתאום הבינו שאתה בונה בית, אבל אין לך חניות, ואין לך רחובות, ואין לך מקומות בגנים, אז העיריות די במצוקה בכל התחום של התחדשות עירונית. אבל את צודקת, הקריאה היא, תנגישו את הכל.
נכון, אבל חשוב לומר פה, שקודם כל מדובר בחוק שהממשלה העבירה. והממשלה קבעה פה הטבה מאוד מאוד משמעותית, מתוך רצון לחזק את המבנים הקיימים, מתוך חשש למרעידות אדמה.
אנחנו רואים מה קורה.
בדיוק, וכבר נפל בניין בחולון.
והורידו את הבניין ברמת גן.
נכון, אז בעצם אנחנו כן, חשוב הנושא הזה של חיזוק מבנים, הוא חשוב והוא חלק מהתפתחות עירונית בריאה. אגב, צחי, שתדע שהרשויות לא שקטו על שמריהם, כמו שאומרים, והם בעצם פיתחו תוכניות שמקומיות, מה שנקרא, שהם לקחו את התמ"א הארצית, ובעצם הם הכניסו את התמ"א לרשות המקומית שלהם, למתחם שלהם, כדי שהם יוכלו לגבות את אלי השבחה, שזה בעצם הבעיה הקשה של הרשויות בעניין הזה.
שבתוכנית הבסיסית הם לא יכולים לגבות היטלים.
נכון, נכון. ועכשיו יש מחלוקת ענפה בעולם המשפט בעניין הזה. יש קביעות סותרות בכל מיני ועדות, בעניין של אם יש או אין. בשורה התחתונה, חשוב לי לומר כך, אתה דייר גר בבניין ישן שעומד בתנאים של תמ"א, כלומר ההיתר ניתן לפני הראשון לראשון 80, אתה יכול ליזום פרויקט כזה בבניין שלך, ואתה גם צריך לעשות את זה, כי אם לא תעשה את זה, אז אף אחד לא יעשה את זה בשבילך. יש היום המון מידע ברשות המקומית, אפשר לגשת, אפשר גם להוציא מהאינטרנט בצורה נוחה. אחרי שאתה מבין שאתה יכול בעצם לעשות,
את מדברת על מידע תכנוני.
מידע תכנוני, בסיסי לחלוטין.
ברור.
שרק לראות שלא יודעת מה, שאין איזושהי מגבלה ספציפית על הבניין
הספציפי. אני רוצה להציע פה הצעה, למרות שאולי לא תאהבי את זה.
כן.
ואני מציע את זה גם ליזמים, הרי אני מלמד יזמות. אני אומר, אתם הולכים לעשות בדיקה שאם הבניין תואם לתמ"א. לפעמים אנשים חושבים שזה נורא פשוט. בייחוד שזה מדובר, אני לא מדבר על תמ"א 2. תמ"א 2 זה יותר פשוט, ושאת בעצם מורסת את הכל ובונה מחדש, אז הרבה מגבלות שיש לך נופלות. בתמ"א 1, שהוא פחות נפוץ היום, היום פחות גם מעדיפים אותו, עדיפים, גם בכלל עדיף לפרק ולבנות.
נכון.
אבל בתמ"א 1, וגם בתמ"א 2, עדיף לקחת אדריכל, בגלל שיש כמה דברים. דבר ראשון, יש מצבים שבבניין יש כבר זכויות שמובנות לבניין, שיותר הם נוצלו בעת הבנייה, או שנוצרו לו אחרי שהוא נבנה, ולא נוצלו, והם חלק מהזכויות שקיימות. יכול להיות מצבים אחרים שבגלל בעיות נגישות או כל מיני בעיות אחרות שאי אפשר לנצל את הזכויות. יש מצבים שאין מקום לבנות מעלית. אנשים חושבים שזה פשוט, ואי אפשר, צריכים לבנות 4 מעליות, הכל מסביב, בייחוד שזה בית שבנוי סביב חדר מדרגות. אנשים צריכים להבין שאם יש להם חדר מדרגות קטן, או אפילו שהוא מרווח, אבל הוא לא מספיק רחב, וישימו כאילו מעלית בפנים, אם יש להם באמצע איזה פיר, לא יספיק בגלל שלא יהיה מקום ללונקות ולכל מיני דברים. אני, ההמלצה שלי, אתם רוצים לעשות את זה נכון? תזכרו שירותים של אדריכל, שיעבור יחד איתכם על הדברים, יעשה לכם את הבדיקה, יבדוק מה נכון לכם, במה יש לכם, במה יש זכויות. יכול להיות שאתם גם מחזיקים כזאת ביצת זהב, בייחוד אם יש למשל זכויות בנייה נוספות, והקבלן יכול ליהנות מהם גם, יש לך אחר כך הרבה יותר כוח מול יזם, או שאתה יכול לקבל יותר זכויות שאתה נכון. תבנה. אבל בואי תמשיך.
לא, אז זה נכון. יש הרבה יתרון לקחת אדריכל, אבל אני רק אגיד שמניסיון שלי, בדרך כלל דיירים בתמה לא רוצים להוציא שקל מהכיס. ואדריכל זה שירות יקר שעולה כסף. ולכן הבדיקה הזאת של, של, של מה ואיך, היא בדיקה יקרה, אתה יודע, זה טוב, אם ההערה שלי ביחס ללא רוצים להוציא כסף לא נכונה, אז זה מעולה. צריך לזכור שעל פי רוב, בדרך כלל אתה מבין שאתה יכול לעשות את הפרויקט הזה דרך המידע הראשוני שאתה אוסף. עורך דין מנוסה ידע לעשות מכרז קבלנים נכון, והתייחס בהסכם גם לזכויות עתידיות, גם לזכויות אחרות, זכויות מכוח תמה או
כן,
זכויות מכוח...
כן, אבל אני מדבר, בואי. אני באמת איתך ואת צודקת ב-100%, ואני אומר, אתה יודע מה? אפשר לקחת אדריכלים שלהגיד להם, אוקיי, בוא תבדקו, ואם יהיה פה, אז אתם תובילו את המהלך. הרי אנחנו מדברים על השלב שאנחנו יזמים. לא שאנחנו הבאנו יזם שיבוא ויביא לנו אדריכל ויעשה לנו הכל. אם אנחנו ניקח אדריכל כזה ונגיד לו, אוקיי, קח עכשיו איזו עלות קטנה לבדיקה, ואחר כך אתה זה שתוביל את כל המהלך של התאמה, אז צריכים לקחת גם מישהו שעשה את זה, ו... הרווחנו את הכל.
צודק, תשמע, אני לא פוסעת, אני חושבת שהידע זה כוח. אני תמיד אומרת שגם לדיירים שמגיעים אליי, אני אומרת, תקשיבו, אתם בעלי הזכות, אתם בעלי הדירה, אתם בעלי הנכסים, אתם אלה שקובעים. ומה קורה? בגלל החוסר בידע, בעצם, הרבה פעמים הם מאבדים שליטה על הפרויקט. אז אם אתה אומר לי, אני... לקחת אגב אדריכל בתחילת התהליך, לכלול בתהליך הזה, מפקח מטעם הדיירים, שילווה את הפרויקט ברמה הביצועית, זה דבר שהוא חשוב לאין שיעור בפרויקט.
ועל חשבון הדיירים.
ואני חושבת שבאופן כללי, גם עורך דין וכל נתני השירות, תראה, החוק אמר שבעצם כל העלויות הם על היזם. גם המפקח, גם עורך הדין, גם זה. בסופו של דבר, יותר נכון, גם מבחינת מצב של ניגוד עניינים וזה, יותר נכון שאתם דיירים יעשו את המקבית לאנשי המקצוע מטעמם, והתמורה שתאסף בעניין הזה תוחזר להם במסגרת ההסכם מול היזם.
בדיוק.
שזה מעולה.
מי יכול להגיד את זה? מי יכול להגיד דבר כזה? רק אחת כמוך, ש... כבר עשתה את זה ומבינה איפה הבעיות האלה. יש בזה רגישות מאוד גדולה.
יש בזה רגישות שאם אני כעורך הדין מקבלת את השכר שלי מהיזם, הרי מה קורה? בהתחלת העבודה אני צריכה לבוא ליזם, להגיד, תשמע, זה שכר הטרחה שאני גובה. ואז נוצר איזה מין כאילו מסע ומתן ביני לבינו, שזו סיטואציה שלא צריכה להיות.
נכון.
ולכן חשוב מאוד שהדיירים יבינו איך להשאיר את הכוח בידיים שלהם. ודרך המלך להשאיר את הכוח בידיים, אתה זוכר את האספה הכללית הראשונה שעשינו, שאותו יוסי קם ועשה עם הדיירים, אחרי שבוחרים עורך דין, אז בעצם עושים אותה אספה. ובאותה אספה אנחנו בעצם סוגרים עם עורך הדין, מסכמים איתו כבר את שכר הטרחה שלו, ועוד אנשי מקצוע נוספים, שזה יהיה חתום על ידי הדיירים. ואז כל יזם שנבחר יודע שהוא מקבל את זה כעסקת חבילה. אתה רוצה לעשות פה את הפרויקט הזה? אתה צריך לשלם ככה וככה לעורך דין הדיירים, אתה צריך לשלם ככה וככה לאדריכל הדיירים, ככה אתה צריך לשלם למפקח, והוא יודע שיש לו פה דיירים עם חוסן. התנהגות של יזם בסיטואציה שהוא יודע שיש לו דיירים שיודעים על מה הם צריכים לעמוד.
חייב לדייק.
כן, היא אחרת לחלוטין מפרויקטים שבעצם בא כוח הדיירים אולי גיס, של היזם, העורך דין חס וחלילה מייצג את שני הצדדים, שזה אגב אסור בתכלית האיסור בעסקה כזאת.
סליחה שאני אומר לך, אסור את זה בכלל, למרות ש... אין חוק שמונע את האיסור הזה, אין חוק, להפך, אפילו זה עלה בלשכת עורכי הדין, וזה נבדק, ומותר לעשות את זה. אני בדיוק היום הייתה לי שיחה עם עורך הדין על זה, בדרך שנסעתי לראשון, לפרויקט ניצוצות, אמרתי לך, אבל מי שירצה ישמע את זה בנפרד, והיה מצב שעורך דין מייצג את עצמו, והשאלה אם הוא יכול להיות נאמן של עצמו. זה גם שאלה שעלתה.
אז קודם כל, בעיקרון, אני רק אגיד שלנו כעורכי דין אסור להימצא במצב של ניגוד ענייני.
יפה. אבל אני אקח את זה, בסליחה שזה, אנחנו צריכים, אנחנו יותר מדי עניים בשבילו לקחת בודיגארד כמוך, שישמור עלינו וידאג לאינטרס שלנו, כמה שזה לא יעלה. ובעצם הבשורה שאת אומרת פה, תעטפו את עצמכם בבעלי מקצוע מטעמכם, הכי טובים, ההתחשבנות לפי חוק אחר כך זה בסדר, כן, אבל תהיו מאוגדים שזה ברור שזה שלכם. זה הדבר שיוביל אתכם לעמידה מול היזם, ולעזור ליזם, בעצם את עוזרת ליזם, לסיים את הפרויקט.
נכון מאוד.
ושיש לנו רק אינטרס אחד, שזה יסתיים. כבר אמרנו בהתחלה שבן אדם, יכול להיות מצב שבן אדם שכל החיים שלו עמל, אין לו, יש לו איזה פנסיה קטנה, אם בכלל, והוא רואה את הבית שלו מתפרק מול העיניים, או שבונים לו, או שנתקעים, ואנחנו רואים כל יום בטלוויזיה אסונות, ואנשים שגרים, ושמענו על אישה שנפלה בפיר של המעלית.
נכון.
ואני הסתובבתי בבניין כזה בירושלים, שגם היה קטסטרופה ולא הבנתי, אז בואו ניקח את מי שימנע מאיתנו, אז בואי תמשיכי ותסבירי לנו איך אנחנו עושים את זה נכון. עכשיו הם מבינים למה הגעתי לפה.
נכון. אז אז אנחנו בחרנו עורך דין. לקחנו מישהו שיש לו ניסיון והוביל פרויקטים בצורה כזאת או אחרת. גם, אגב, פרויקטים שלא צלחו ולא יצאו לפועל, גם למקנים הרבה מאוד ניסיון לאותו עורך דין.
נכון.
ולכן אנחנו בעצם לוקחים איש שאנחנו סומכים עליו, שאנחנו יודעים שילך איתנו את הדרך. כי זה בן אדם שנותן לך שירות. אנחנו לא הולכים בהכרח לאיזשהו משרד גדול, שבו אנחנו עובדים מול הרבה אנשים. אנחנו, בעיניי, כמו שאני הולכת לרופא, שאני אוהבת, שאני יודעת שאני מתקשרת אליו והוא עונה לי, אז ככה אנחנו נבחר גם את אותו עורך דין שידאג לנו לאורך כל התקופה. צריך להבין, זה הפרויקט ארוך שנים, יש כל מיני שלבים, יש כל מיני אילוצים לאורך הפרויקט, ויש הרבה הרבה סיטואציות שצריך תשובות בהם. עכשיו, אני אתן לך דוגמה.
אז אנחנו צריכים עורך דין זמין.
אנחנו צריכים עורך דין זמין, ואנחנו צריכים עורך דין שנוצר איתו איזשהו בסיס מסוים של אמון, שיקח אותם בדרך.
אני חושב שאני אצק את זה בתור בשורה, אני אוהב לעצור בנושא של בשורות. גודל זה לא יתרון. זאת אומרת, זה שאני יושב גדול, זה אולי יתרון, אבל זה גם חיסרון. אני אומר, אנחנו צריכים לבחון את השירות, אנחנו צריכים לבחון מי הבן אדם, אנחנו צריכים להרגיש שיש לנו בן אדם בגובה העיניים. אני ממש לא מעניין אותי כל המשרדים הגדולים, אני אוהב שמתייחסים אליי ברמה האישית, אני בן אדם של סניפים קטנים ושל בוטיקים ולא של קולבויים, ולקבל את היחס האישי, אבל באמת לקחת עורך דין, שגם אם הוא לא משרד גדול, כמוך, את לא משרד גדול.
נכון.
יש פה, יושבים פה כרגע שלושה אנשים.
נכון.
אבל השאלה, אם אנחנו מספיק פנויים בשביל הלקוחות שלנו, האם אנחנו יודעים לפנות את הזמן, האם אנחנו לא לוקחים כאלה שלוקחים מעל הראש שלנו, והאם אנחנו תמיד יכולים לתת את התשובות, ואני חושב שזה מה שלומדים עכשיו האנשים, זה בשורה חשובה מאוד, ובואי נתקדם.
נכון. אז אנחנו מבינים שידע זה כוח, וזה אומר שגם עורך הדין שאיתנו בתהליך, בעצם אמור ללוות אותנו ולתת לנו כלים בבחירת היזם שאנחנו נבחר. ואז אנחנו מבקשים מעורך הדין לפנות לשורה של יזמים, יכול להיות שהדיירים מביאים כי הם ראו בבניין אחר איזה בניין שנבנה בצורה מוצלחת והם רוצים מי. אנחנו נותנים לעורך הדין לעשות מה שנקרא מכרז קבלנים. הוא בעצם שומר על אנונימיות של הבניין, ובעצם פונה לאותם, נותן נתונים, רק נתונים יבשים, מה שנקרא, ובעצם רוצה לקבל את ההצעה הטובה ביותר עבור אותם דיירים. ואז אנחנו בוחר.
חשוב לציין שבמכרז הזה אנחנו צריכים לערב כבר מפקח, צריכים לערב אנשי תכנון, שמכרז אפשר לעשות רק שאנחנו יודעים פרטים ואנחנו יודעים מה אפשר באמת לעשות.
נכון, נכון. ואז אנחנו בעצם בוחרים את הקבלן, את היזם או הקבלן שאנחנו כמובן נבחר. זה צריך להיות מישהו שאנחנו יודעים שהוא ניתן גם שירות בתום הבנייה. קודם כל הוא צריך לדעת, אם יש דברים מיוחדים בכל בניין, אם יש בן אדם מבוגר למשל, שצריך לפנות אותו בתקופת הבנייה, למשל גם בתמ"א 1 וגם בתמ"א 2, החוק מקנה פתרונות לאנשים קשישים מעל גיל 80. למשל גם בתמ"א 1, שזה פרויקט שבו אנחנו רק עושים תוספת לבניין, הוא צריך בעצם להקצות לו דירה חלופית, לשלם שכירות לאותו דייר, ולהעביר אותו, כי זה בלתי אפשרי לגור בתקופת בנייה בפרויקט מהסוג הזה, זה ממש לגור באתר בנייה.
הרבה יותר גרוע.
הרבה יותר גרוע, זה נכון, אבל זה באמת, אין מה לעשות, יש לא כל שטח אפשר להרוס ולבנות מחדש.
יש מצבים שאנחנו באמת מצליחים לעשות תמ"א 38 ולדאוג שיהיה פינוי לדיירים
ויזם
ישלם?
אני חייבת לומר שאני מייצגת יזם ברחובות, בתמ"א 1, שאנחנו ממש רגע לפני היתר, ואנחנו עכשיו פינינו את כל הדיירים. אנחנו נתנו להם הצעה, אנחנו הבנו שהעלות, העלות של הפרויקט בביצוע היא מאוד מאוד יקרה כאשר יש דיירים חיים בבניין, והפרויקט יזרום הרבה יותר מהר אם הדיירים לא יהיו. זה יזם מאוד מאוד טוב וחזק.
וחכם.
וחכם. והוא בעצם בא לדיירים ברעיון כזה לפנות אותם. אנחנו ערכנו להם, הם הודיעו מראש, הודענו להם מראש, מצאו דירות חלופיות.
הוא שילם להם את השכר דירה.
הוא משלם להם את השכר דירה. לחלקם שלא גרים בבניין, הוא משלם שכירות נמוכה יותר. שזה אגב משהו שקורה גם ככה לאנשים שמחזיקים דירות ומזכירים אותם בתקופת הבנייה. הם גם ככה מפחיתים את השכירות לסוחרים. ובעצם יצאו שני הצדדים מרוצים. אנחנו יכולים בעזרת השם לרוץ באופן רציף בפרויקט, בלי הפרעה, כי גם דייר הוא הפרעה.
ברגע שאת מתעסקת, וזה, דעת לפעמים אני לא מבין את היזמים, ברגע שאת מתעסקת עם דיירים בפנים, אז ביטע שזה דיירים מבוגרים ברוב המקרים, ואת כל היום רק צריכה להגן על הדיירים, ואת צריכה לדאוג, נכון. ואת צריכה, הרי כאן אם חס וחלילה, הרי אין מה לעשות, זה בנייה, ופתאום נהיה סדקים, ופתאום נהיה הכל, ואת מתעסקת, ופתאום נוזל מים, ופתאום אתה
ברור,
צריך, ואתה צריך לנקות בסוף יום.
ועורסים חדר מדרגות, אז אין גישה לבית, אתה יודע, תקופה מסוימת, זה בלגן.
נכון,
זה
צריכים לקחת את זה בתור עלות, וכל הכבוד על היוזמה הזאת, ובאמת אני אשמח אחר כך לשמוע מי זה היזם.
אני אגיד לך.
אולי ראוי לציין אותו בכל מיני מקומות, אז זה...
אוקיי.
צריך להכניס, להשמיע את הפודקאסט הזה גם ליזמים.
נכון, אולי נרחיב את זה.
נרחיב
את
העירייה.
קוראים לו אסף נחשוני, והוא יזם מאוד מאוד, שעושה הרבה מאוד יחידות דיור, גם בפינוי בינוי, וגם בתמ"א 1. ואתה יודע, זה סוג של, צריך לדעת, אבל שלא כל פרויקט יש בו גם רווחיות מתאימה, ויש פה עלויות, וגם הדיירים צריכים, לפעמים אתה, מרוב שאתה רוצה יותר ויותר ויותר, אתה בסוף נשאר עם עם הקערה ריקה, מה שנקרא, ואני נותנת פה דוגמה, למשל, בפרויקט שלא הצלחתי להביא אותו לידי הסכמה, בפרויקט בחולון, לצערי, התנהלנו כמה שנים עם כמה יזמים, ונוצר חוסר אמון בין הבניינים של הדיירים, וככל שנמשך הזמן, נוצר חוסר אמון, והם חשבו שיכולים לקבל יותר ממה שהבאנו אנחנו כעורכי הדין, ו...
אני אגיד לך למה הם חשבו, וזה משהו שאני מלמד באופן כללי, בכלל, בנדלן ובפרקטיקה של החיים. רוב אלה שבאו ואמרו שהם רוצים לקבל יותר, מעבר לסחטנות הישראלית הידועה, זה בגלל שאמרו להם חברים שלהם, אנחנו קיבלנו. וזה משהו שחוזר לי בהרבה מאוד, גם פודקאסטים, גם שאני מלמד וגם הכל. אני אומר, תפסיקו לשמוע מה שאומרים לכם. לא כל מה שאומרים לכם זה נכון, וגם לפעמים דברים שהם אומרים, גם אתם יכולים להגיד. אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים. אתם תקשיבו לשטח. בשביל זה חשוב שתיקחו בעלי מקצוע, תיקחו עורכי דין כמוך, שמבינים ויודעים מה באמת מותר לקבל. תבדקו טוב מה שאמרנו קודם, את התנאים ואת היתרים, ואמרתי, אם יש זכויות בנייה גם קודמות, אז
ברור.
אולי גם מגיע לכם איזה תוספת והכל. תלמדו את הדברים, תעשו מסע ומתן, וכאן גם אני מתחבר לדרך שאת מציעה, זה שלפעמים זה המצב הכי עדיף, לא לפעמים, זה המצב הכי עדיף.
להיות
זה שמוביל, להיות היזם. אלא, אני כאן פותח משהו שחובה להבין, אם אנחנו דיירים מסוכסכים, או אם אנחנו דיירים שלא מסתדרים, ואנחנו יודעים שבהרבה מאוד בתים השכנים לא מסתדרים, וקנאה וכל מיני דברים, קחו, אם לא לקחתם עורך דין, וגם הוא לא מסתדר ביניכם, תביאו יזם שיעשה את זה, ויקח את הכל, וייתן לכם פתרונות, כנראה שגם הוא לא יסתדר.
נכון, אבל צריך להבין משהו. אבל
קחו מישהו שהוא גם בן אדם, בן אדם.
אבל צריך להבין שאנחנו גם לא מתחתנים עם השכנים. כלומר, אנחנו רוצים לפרויקט משותף, בו כל אחד מקבל אותו דבר. אין אפשרות בפרויקטים כאלה לקבל דברים עודפים. נכון. יש אפשרות לבית משפט לקנוס...
מה באמת לפי חוק היום אפשר לקבל?
בעצם אפשר לשלם, לקבל 25 מטרים תוספת לדירה הקיימת, עד 25 מטר, שזה כולל את הממד, אוקיי? ומרפסת לא תמיד אפשר, אבל בעיקרון אנחנו מדברים על 12 מטר מרפסת.
חוץ מ-25?
כן, בנוסף ל-25 מטרים. כמובן, מעלית, ואתה יודע, שיפוץ...
כן, כן, אבל כאן, את יודעת, כרגע שומעים אותנו גם אנשים בטירת קרמל ובחיפה. והם אומרים, רגע, מה, אנחנו פריירים? אנחנו חתמנו עכשיו ליזם על 15 מטר ממד, לא, סליחה, לא, הפך, 12 מטר ממד ו-15 מטר מרפסת. אז מה, אנחנו פריירים? אז לא, תזכרו.
לא.
זה תלוי במיקום של הבניין, ובשווי הקרקע, וככל שהקרקע יותר יקרה, אז יש לך יותר לקבל יותר. אבל עוד פעם, קבעו את המגבלה.
נכון, גם לא תמיד אפשר לבנות את כל ה-25. יש הרבה אילוצים תכנוניים. חשוב להבין שהעסקה שאנחנו עושים פה היא עסקה רעיונית, במובן שהזכויות התבררו בהמשך. ולכן, עורך הדין שמייצג את הדיירים, הוא קובע, הוא אומר כך, אני, אם יהיו זכויות נוספות שאפשר לקבל, אם פתאום עד שנגיע למצב התכנוני, תועבר איזושהי תוכנית חדשה, הוא בעצם פותח פתח לשפר את התמורות לדיירים.
אז רגע, את אמרת פה משהו שאני רוצה לפתח אותו.
אוקיי.
עכשיו גלעד, היזם, תוך כדי תנועה, והוא באמת התחייב, בגלל שאת דאגת לדיירים שהוא התחייב על זה, שיש אפשרות שיש לו עוד זכויות, כן. שמוקנות כתוצאה כנראה מהזכויות הקודמות שהיה לו בניין, או כתוצאה מטאבה שמתהווה בסביבה או משהו. מה יכול לקבל הדייר, ואיך זה בא לידי ביטוי מבחינת רשויות המיסים?
אז אוקיי, אז אנחנו, עסקאות כאלה הן עסקאות שהן בעצם, מתי הן מדווחות לרשות המיסים? הן מדווחות במועד הוצאת היתר. כי גם רשויות המיסים מבינות שאנחנו במועד ההתקשרות בינינו עוד לא יודעים בעצם מה בדיוק יינתן. ורוצים, כדי לעמוד בפטורים של שהחוק קבע, צריך לראות רק את היתר כדי לראות שבאמת לא נתנו תמורות עודפות לדיירים. עכשיו, עסקאות שהן קצת יותר מורכבות, הן משולבות, מה שנקרא, מבחינת זכויות, הן משולבות, אנחנו אומרים, קומבינציה, משולב תמ"א 38, ואז בעצם יכול להיות פה שיהיה אירועי מס נוספים לדיירים, אבל גם יהיו פה תמורות עודפות לדיירים. עכשיו, הסכם טוב, הוא צופה פני עתיד, והוא קובע מנגנון. למשל, אם יש מס, מי ישלם את המס הזה? האם הדייר או היזם? עכשיו, גם אם ליד...
במה זה תלוי?
זה תלוי באופן ניהול המסע ומתן, בתחילת ההתקשרות. עכשיו...
אבל בואי, רגע, כן. חשוב לי שיהיה ברור לנו מה האירוע המס שפה. אם עכשיו קיבלתי זכויות מעבר, אוקיי? כן. הזכויות, את מדברת על תוספת בבנייה, או את מדברת גם למשל, בזכות זה שנגיד יש לקבלן או ליזם עוד זכויות, ונגיד הוא במקום זה משפץ לנו את כל הבית מהיסוד. יש לזה גם משמעות?
זה, כן, גם זה נחשב תמורה שאותו דייר מקבל, וזה משהו שממוסה, אוקיי? גם למשל אפשר לעשות...
תסביר את המיסוי.
המיסוי, בעצם כל התמורה, בוא נגיד כך, התמורה שהיא עד 25 מטרים פלוס המרפסת, היא תמורה פטורה ממס. כל תמורה נוספת ממוסה, מס לינארי מוטב, 25%, יש בעצם תחשיב מס שבעצם מתי זה יתבצע. זאת
אומרת, מעלות הפעולה שנעשית, אם נגיד הוא שיפץ לי את הדירה בסטנדרט של 100,000 שקל,
נכון.
אני צריך לשלם 25,000 שקל, נכון. בגדול, נכון. 25%, מס שבח.
נכון. זה צריך לדעת. יכול להיות שגם תקבל חוץ משיפוץ או דברים כאלה, או שדרוגים בנכס, אתה יכול לקבל גם אולי אפשרות, נגיד, לכסף מזומן. למשל, לפעמים אנחנו עושים את זה. אנחנו בעצם נותנים תמורה עודפת במזומן, בעקבות זכויות נוספות שהיזם מקבל. ואז בעצם זה גם עוזר לדייר. לפעמים אנחנו מדברים על אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה קשה, שצריכה כסף נזיל, כל אחד בהתאם ענייניו. יש אנשים שיש להם נגיד חובות, יש אנשים שיש להם חובות לרשויות המקומיות, יש כל מיני זה, ואנחנו בעצם, מה התפקיד שלנו כעורכי הדין של העסקה פה, מהצד של הדייר? התפקיד שלנו זה שהם יעשו את העסקה הטובה ביותר האפשרית עבורם. והדרך הזאת זה בעצם אני, התפקיד שלי זה לדעת להכיר כל דייר מה המצוקה שלו ומה הבעיה שלו, ובעצם לאפשר לו באמת לעשות העסקה הטובה ביותר. עכשיו, אם אני יודעת שיש זכויות נוספות, התפקיד שלי זה שהוא ימצא אותם.
מה המשמעות שדייר מקבל מעבר למה שאמרת, ולא הזכרנו את זה כל הזמן, אם הדייר גם מקבל חנייה ומחסן? יש לזה איזה משמעות?
זה בעצם לא נחשב תוספת עודפת. יפה, זאת שאלה, סוגיה מצוינת. קודם כל, לא תמיד יודעים אם יהיו מחסנים או לא.
לא, אני, שזה אמרתי.
בעיקרון, אנחנו, זה לא נחשב משהו שממוסה. כמובן שצריך לדאוג שלדייר תהיה עדיפות מסוימת. למשל, אם יש מחסנים בפרויקט, צריכה להיות לו עדיפות במחסן על פני הדיירים החדשים של הקבלן.
ושהיום זה כאילו מקובל שגם את החניות החדשות זה לדיירים, וזה לא נכון.
נכון, זה לא בהכרח נכון. בגדול, דירה חדשה היום אי אפשר בלי חנייה.
יש תקן.
ונכון, ולכן יש כאילו העדפה פה כלפי הדיירים החדשים, כי אתה דייר ישן, אין לך חנייה, לא היה לך חנייה, אתה לא יכול לחייב לבקש חנייה. אבל כן, צריך תמיד לבחון את זה, את האפשרות ליצור חנייה, אולי חנייה משותפת לדיירים, אולי מתקן חנייה, צריך לתת איזושהי השקעה נוספת מצד היזם.
כשאני אומר לך מניסיון עם המתקני חנייה, ואני עם הראשונים ששמו את זה, אסון.
אסון.
משהו נורא יש לי בבניין שבניתי בבית הקרם, יש לי שלושה מתקני חנייה, אני לא השארתי אותם לי, השארתי אותם לשכנים, חוץ מלחבית הסוכה שמה, הם לא משתמשים, זה לעמוד, כל שאני רואה את האנשים שיש להם את המתקנים וצריכים לעמוד, הרי אסור לעשות את זה עם שלט, ושיש לזה משמעות שבן אדם צריך לראות שבאמת מישהו לא עולה, זה יכול להרוג בני אדם, זה מסיבי, מאוד לא נוח, מאוד לא פרקטי, וזה פתרון ש... אני לא אוהב.
אני חייבת לומר שבעיניי, ולפני איזה שבועיים הייתי בהופעה בתל אביב, שאין חניות הרי, אתה גם מגיע מחוץ לעיר, ואתה גם אין לך חניות גם בחניונים. אני חושבת שהגיע הזמן שבאמת יהיה לנו פה תחבורה ציבורית עובדת, מה שנקרא, שנוכל להגיע ממקום מקום, אנחנו סך הכל, כולנו גרים קרוב אחד לשני, מה המרחק לרחובות, נסיון, הראשון, תל אביב, ובגדול... לא צריך לדאוג כל כך לחניות, אם הייתה תחבורה ציבורית.
הנה, רק עכשיו הודיעו שנדחתה הרכבת הקלה.
ואלה הם חיינו, כן? זה אילוץ של פתרון, אף אחד לא רוצה את המתקני חנייה. אגב, הם עולים כסף, התחזוקה שלהם עולה כסף.
מה זה? עדת כמה עולה לעשות מכפילי חנייה? בייחוד אם את רוצה לעשות את זה כמו שאני עשיתי, שאילצו אותי, וזה היה סתם בג של העירייה, ושיקשיבו עיריית ירושלים, התעקשות שאחר כך הם נתנו לעשות חללים, ואת החללים שהיו בבניין לעשות חניות, רק לחפור את זה עוד קומה, ולעשות 1.60 מטר עומק, ולהכניס את המתקן, עלה לי אז און תועפות כל הסיפור של החנייה, וזה לא כלכלי.
אתה יודע מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שפרויקט נבחן בכדאיות שלו בחניון. וצריך לדעת את זה שיש ליזם שנותן לכם בעצם הצעה לפרויקט, יש לו הרבה אילוצים תכנוניים.
נכון.
ובעצם האינטרס צריך להיות ברור, צריך לעשות פה את העסקה הכדאית הטובה ביותר עבור שני הצדדים. זה לא שיש פה איזה, לא, זה לא היזם החזק המיליונר מול הדייר המסכן, צריך למצוא פה איזה איזון. אני חושבת שעורכי דין טובים שמכירים את המטריה יודעים לאזן בין הדברים, אנחנו מדברים על איזון אינטרסים. ובסוף, אותו דייר, אם אנחנו חוזרים כל פעם לאותו יוסי שקם בבוקר ורצה מעלית, או מרפסת, או ממד, אז הוא בעצם יכול ליצור את זה בעצמו, בעצם ליזום לעצמו ולשפר לעצמו את החיים. אתה יודע, אני באה ממקום שההורים שלי אמרו לי, ידע זה כוח, ידע יכול להוציא אותך, לשנות לך את כל החיים, באמצעות השכלה ובאמצעות לימוד, ואגב, הרבה מהמידע שאנחנו נותנים פה נמצא גם באינטרנט, במסגרת ההתחדשות עירונית.
כן, אבל אנחנו, תראי, אנחנו לא באנו ללמד פה את האנשים. מה שבעצם את פותחת לאנשים, את הראש פה שיש מה לעשות ויש מה לשים לב.
ברור.
ותשימי לב, אנחנו תכננו עוד לדבר על פינוי בינוי, אנחנו אפילו לא נגיע לזה.
אתה תצטרך לבוא עוד פעם, צחי.
לא, הפעם את תבואי לירושלים.
עכשיו שיש כביש חדש.
כן, תבואי דרך המנהרה, זה יוצא ליד הבית שלי. היום לא הצלחתי לצאת בירושלים מהמנהרה, אבל אני אספר לך, אני בחרתי היום שיצאתי מהעיר. מעבר לזה שהיה שם פקקים נוראים, ואז אמרתי, רגע, אני נוסע דרך שדרות הרצל, יוצא דרך היציאה הישנה, ואנחנו עכשיו ידעו מתי הקלטנו, בגלל שנשמעו את זה רק עוד איזה שלושה שבועות. אתמול היה פיגוע בירושלים. ואני עברתי במקום ששם נרצח הילד החמוד הזה שנהרג, ויש עוד אחד שנאבק על חייו, והעטתי והרגשתי מאוד את המקום, אני ניצול פיגוע, אבל זה בלי קשר, זה היה הזדהות. אבל בואי, אני רוצה לסיים את הפודקאסט שאנחנו תכף מסיימים. את יודעת, את נתת כאן, ולא דיברנו על כל מה שרצית שנדבר, בגלל שאת הכנת הרבה יותר, אבל אני חושב שהעברת פה, ואנחנו כן, אנחנו נקליט עוד אחד, נעשה כאילו פרק א' את זה, ונעשה פרק ב' על
פינוי-בינוי.
על פינוי-בינוי. אני חושב שאת נתת כאן ממש כלים וחשיבה, ובעצם מראית לאנשים שזה לא שד נורא שצריך לפחד להתמודד איתו. אבל זה שד נורא אם עושים את זה לבד ואם עושים את זה עם אנשים לא מקצועיים. או זה שד נורא אם עושים את זה עם אנשים שלא סופרים אותך.
נכון.
ואין להם זמן בשבילך. וזה שד נורא אם אתה הולך על זה בעיניים עצומות, ואת תראית שנכון, ברוב המקרים אנחנו יודעים שהיום זה מגיע מהחברות, והיום אנחנו יודעים שהתחביב הלאומי והעסק הכי נפוץ היום במדינת ישראל זה המחתימים. אבל אם אתה עושה את זה בעצמך, ואם אתם עושים את זה, ואם אתם יודעים להוביל את זה וללכת בין הטיפות, בין השכנים, ולדעת לעשות את זה נכון, או אתם יודעים להתאגד טוב, שם אתם תנצחו. ושברגע שאתם אלה שיוזמים, וזה מה שאת באה להגיד, אתם מנצחים, ואתם צריכים עורך דין טוב שיוביל אתכם בתוך הזכויות, שינהל את זה איתכם מהיום הראשון, לדעתי זה הראשון שצריך לקחת. יחד איתו תיקחו גם את האדריכל, תיקחו את מה שאתם צריכים, ברגע שיש לכם מישהו שמבין ומוביל, ואני אגיד לך יותר מזה, גם אם אתה סוג של יזם, שאתה חושב שאתה הולך לעשות זה לבניין שלך, קח את העורך דין. קח את העורך דין שילווה אותך,
ברור.
שאתה תזכור שהעין של השכנים הוא עליך, אולי אתה הולך לנסות לסדר אותם, גם אם הם לא יגידו את זה.
נכון.
אז בואי, אני רוצה ככה, את יודעת, תאמיני או לא, אנחנו כבר בחריגת זמן. אני רוצה שכמו שאני סיכמתי את זה, תני בשלוש מילים, או שלושה משפטים, תני סיכום מעבר למה שאמרתי, ובואי נשאיר לאנשים את הטעם הטוב לפעם הבאה.
מעולה. אז בעצם אנחנו דיברנו היום על יזמות פרטית של טעם ה-38. אנחנו יודעים שיש לנו חלון הזדמנויות וצריך למהר בעצם עד אוקטובר 23 להוביל פרויקטים כאלה. אנחנו מדברים בעצם על סמכות של כלל הדיירים בעצם להוביל החלטה כזאת בפרוטוקול, בפגישה ראשונית שאנחנו יוצאים לדרך לפרויקט כזה. משם אנחנו נותנים סמכות לחברי נציגות שאנחנו בוחרים, שהם בעצם בוחרים את עורך הדין, ואנשי מקצוע נוספים כמו מפקח, אדריכל, יועץ בטיחות, יש הרבה אנשי מקצוע שצריכים להוביל את הפרויקט הזה, ואנחנו בעצם יוצאים לפרויקט. הפרויקט מדבר על עסקה שבהתחלה היא עסקה רעיונית שמתבססת על בדיקה תכנונית עתידית שתהיה, ובעצם ההסכם צריך לצפות פני עתיד. הסכם טוב הוא הסכם שהוא שומר על גמישות, וזה, בשביל זה צריך לבחור את עורך הדין הטוב ביותר בשביל זה. זהו, יש הרבה ידע, ותודה צחי, תודה שנתת לי הזדמנות לקחת חלק בזה.
אני חושב שבאמת זכינו והנגשת לנו את זה. דיברת בשפת העם, ובאמת אני כבר מחכה להקלטה הבאה שנעשה את ההשלמה. אז אנחנו הכרזנו על זה כפרק א', ותודה רבה על האירוח, אני כבר מזמין עוד קפה, ואנחנו ניפגש בקרוב ונקליט, אז תודה רבה.
תודה.